התורה היא לא ספר של סיפורים, של מייסלך, של מעשיות. כתוב בזוהר הקדוש, אמר רבי שמעון, וי להוא ברנש, אוי ואבוי, לאותו בן אדם שאומר, אני מתרגם, שהתורה באה להראות סיפורים סתם ודברי הדיוטות. חס ושלום, התורה זה לא מייסלך. התורה היא רלוונטית לכל דור, בוודאי של הדור שלנו רלוונטית. ובכל פרשת שבוע יש איזה מסר, הרבה מסרים, שהם נוגעים אלינו. ואנחנו ננסה בשיעור הזה, בעזרת השם, הדף הזה, כן, ננסה לראות בעזרת השם קצת, מעט, מה המסר של הפרשה אלינו. יש מדרש סדי, סודי, רזי, פנימי, נקרא מדרש חיבוט הקבר. הוא מופיע באוצר מדרשים של אייזנשטיין, הוא מופיע גם בספר ראשית חוכמה לרבי אליהו דיווידש בשער היראה, עוד מקומות, יש כמה גרסאות. המדרש אומר בין השאר משהו כזה, אני לא מצטט מילה מילה, אבל הרעיון הוא כזה. אדם נפטר מן העולם, לא עלינו, לא עליכם, מגיע לקבר, ארבע על ארבע. מגיעים אליו בלילה מלאכים, אומרים לו, מה השם שלך? אז אם הוא צדיק, אז הוא אומר, קוראים לי חיים, אומרים לו, אוקיי, לילה טוב, ותלך לישון. אבל אם הוא רשע, אם הוא לא יודע מה השם שלו, הם מוצאים שוטים, מתחילים להלקות אותו, וזה נקרא חיבוט הקבר. מה הפשט? מה זה הסיפור המוזר הזה? אז ברור שהסיפור הזה הוא לא כפשוטו, אלא יש פה איזה רעיון עמוק מאוד. מה זה לא יודע מה השם שלו, כן יודע מה השם שלו? השאלה מה זה שם? בעברית, שאני אומר לשם מה הסטנדר, לשם המיקרופון, לשם השולחן, שם הכוונה, המטרה. מה המטרה של זה? שם זה מטרה. כל אדם בא לעולם בשביל להגשים מטרה מסוימת. לא באתי בחינם. יש לי מטרה, יש לי שליחות בעולם, שאני אמור להגשים אותה. אין אדם שבא במקרה. אופס, התחלק, אין כזה דבר. העובדה שבאתי לפה, יש לי שליחות להגשים בעולם. במקור אחד כותב הרב סולובייצ'יק, הוא כותב ככה בספר ימי זיכרון, מאמר השליחות. האדם נברא בתור שליח. את העובדה שמישהו חי בזמן מסוים, בתקופה מיוחדת ובמקום מוגדר, ולא נולד בתקופה אחרת ובנסיבות אחרות, נוכל להבין אך ורק אם נקבל את עצם הרעיון בדבר שליחותו של האדם. זאת אומרת, יש לי שליחות, באתי כדי למלא שליחות בעולם. באותו מאמר גם מזכיר את דברי הרב קוק על התפילה, אלוהי עד שלא נוצרתי אני חדי, מסביר את זה הרב במקור 2, בסידור עולת ראייה, אני נבראתי, באתי לעולם בשנת תרפפו. למה דווקא אז? כי עד אז לא היה בי צורך, מכאן ואילך יש בי צורך, יש לי שליחות שאני ורק אני יכול להוציא לפועל. וזה בעצם, לפי זה אפשר להבין קצת את המדרש הזה על חיבוט הקבר. אדם מגיע לקבר אחרי 120 שנה, מה השם שלך? הייתה לך מטרה, הייתה לך שליחות בעולם, הגשמת אותה, עשית אותה, כן או לא? אם הוא צדיק, הוא יודע מה השם שלו, הכוונה, כן, הייתה לי שליחות, מילאתי אותה, נהדר. אבל אם הוא רשע, הוא לא יודע מה השם שלו, הכוונה, הייתה לו שליחות ולא הגשים אותה. הוא היה אמור להיות עורך דין, הוא היה רב. הוא היה רב, הוא היה אמור להיות רופא. הייתה לך שליחות, פספסת אותה. וזה איסורים נוראים ואיומים, לא צריכים שוטים חיצוניים. כתוב באחד המדרשים שאש של גיהנום יוצאת מתוך גופם של רשעים, זה משהו פנימי. אדם שמגיע לגיל 120 ואז הוא עולה למעלה, והוא רואה, הייתה לי שליחות ובכלל לא יישמתי אותה, לא עשיתי כלום. זה איסורים נוראים שלא נדע, לא עלינו, לא על אף אחד. מה?
איך אפשר לדעת מה השליחות?
איך נדע מה השליחות? אז לכבודך יש מקור מספר 5. זה פירוש הגר"א לספר משלי פרק ט"ז, פסוק ד', איך אני אדע מה השליחות שלי? אומר הגר"א מקור 5 ככה: לכל אדם ואדם יש לו דרך בפני עצמו לילך בו. לכל אדם יש שליחות שהיא ייחודית אך ורק לו. השליחות שלי לא דומה לשליחות שלך, שלך לא דומה לשלי. כי אין דעתם דומה זה לזה, ואין פרצופיהם דומים זה לזה, ואין טבע שני בני אדם שווה. אז איך נדע מה השליחות שלי? כשהיו נביאים, היו הולכים אצל הנביאים לדרוש את השם, והיה הנביא אומר, על פי משפט הנבואה, דרכו אשר ילך בה לפי שורש נשמתו ולפי טבע גופו. כשהיו נביאים, היית הולך לנביא, היה אומר לך, אתה, השליחות שלך היא X, אתה Y, על המקום הוא ידע. ומשבטלה הנבואה, זה כבר רלוונטי אלינו, יש רוח הקודש בישראל, ואיש עצתו יודיענו איך להתנהג. ורוח הקודש יש לכל אדם ואדם. יש לכל אחד מאיתנו רוח הקודש. מה הפשט? הקדוש ברוך הוא מדבר אליי דרך התכונות שלי. למשל, אם יש לי תכונה לנגן על פסנתר, אז זה לא סתם, אלא השם שם אותה בי, כי הוא אומר לי, אדוני, קדימה, יש לך מקום במשך החיים שלך, לא יודע, מקום מרכזי או שולי, לנגן על פסנתר. הנטיות שלי והתכונות שלי זה רוח הקודש. אם יש לי נטייה למשל לעשות במחשבים, ואין לי נטייה להיות מורה, אסור לי להיות מורה. כי השם מדבר אליי ואומר לי, אדוני, אל תהיה מורה, זה לא מתאים לך. תהיה איש מחשבים. ענה קצת. יש עוד רובד, יותר עמוק. יש לי בביתי שיעור של הרב הנזיר, הרב דוד כהן, היה תלמידו של מרן הרב זצ"ל, יהודי, איש אלוקים, קודש קודשים, שהוא כל ימיו חיפש את הנבואה. והוא ערך את ספרי אורות הקודש של הרב קוק. ויש אחת הפסקאות, יש למעלה נקודות. בראש הפסקה נקודות, והפסקה מתחילה, ספיחי נבואות הנה צומחות. אז הרב הנזיר הסתיר מהנקודות האלה משהו שהרב קוק כתב על עצמו. אז בשיעור הזה, אומר הרב הנזיר, אני אגיד לכם מה הרב הסתיר. אנחנו היום חכמים, יש שם 8 קבצים, אפשר לראות מה הרב הסתיר שם. אז הרב הנזיר, הוא אומר, אני אגיד לכם מה הרב כותב פה, לא לפחד, הוא אומר, לא לפחד, הרב קוק זכה לנבואה. כך הרב קוק כותב על עצמו. ואת זה הרב הנזיר הסתיר, הוא לא רצה לפרסם את זה, שהרב זכה לנבואה. הנבואה חוזרת. אחד התלמידים בשיעור הזה שואל את הרב הנזיר, הרב, כשתחזור הנבואה, אז הרב הנזיר קוטע אותו, אומר לו, מה תחזור הנבואה? היום חזרה הנבואה. אז יש היום נבואה. טוב, בעזרת השם, מקווה שנראה אותה, אבל רוח הקודש יש לכל אדם ואדם, בוודאי ברובד הזה של הנטיות שלנו. בסדר. אז חזרה אלינו, זה השמות. ואלה שמות בני ישראל. חומש שמות, אנחנו נתחיל בשלב השם, חומש שעוסק בעם ישראל, איך עם ישראל נוצר מתוך קור הברזל של מצרים, קיבל את התורה וזכה בסוף להשראת שכינה, לשיא החיבור של האידאה האלוהית עם האידאה הלאומית, כמו שהרב כותב בספר אורות. אז למה קוראים לספר הזה ספר שמות? למה לא ספר ואלה? למה לא ספר בני? למה שמות? כשם אמרנו, זה מטרה, שם זה שליחות. והספר הזה עוסק בשליחות של עם ישראל, במטרה שלנו, באידאל הגדול של ממלכת כהנים וגוי קדוש. יסוד היהדות זה השם, זה המטרה, זה השליחות. לא באתי סתם לעולם. כך פותח רמח"ל את ספר מסילת ישרים, במקור 3. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתברר אצל האדם מה חובתו בעולם בעולמו. היסוד של הכל, שנדע מה החובה שלי, לפני הכל. יש לי חובה, מהי? וזה עומד בניגוד גמור לתרבות האמורית. מן הסתם, נכון מאיר, לימדו את הסוגיה הזאת פעמים רבות, סוגיית דרכי האמורים, מסכת שבת, דף סמך זין, שאומרת דברים שאסור לעשות משום דרכי האמורי, כי היה איזה עם אמורי עתיק שעשה את זה, ולנו אסור לעשות את זה. אחד הדברים שאסור לעשות, אומרת הגמרא, הוא בשמה והיא בשמו, הרי זה משום דרכי האמורי. היה להם איזה מנהג עתיק לעם האמורי, להחליף שמות. היא קראה לעצמה משה, הוא קרא לעצמו רינה. אומרת הגמרא, אל תעשו את זה, תיזהרו, אל תחליפו שמות. זה אסור משום דרכי האמורי. והשאלה מתבקשת, מה החז"ל רוצים מאיתנו? הרי האמורים זה עם שנכחד לפני אלפי שנים. מה הרלוונטיות אלינו? אז הרב בסוגיה ארוכה ונפלאה מסביר את זה, ונראה במקור 4, זה משפט וחצי מתוך סוגיה ארוכה. כותב הרב כך, יסוד דרך השם הסלולה בישראל הוא מילוי החובה. מה חובתי בעולם? זה היסוד. באתי בשביל מטרה, בשביל שליחות, בשביל חובה מסוימת. מהי? זה יסוד אמונת ישראל. לעומת זאת, דרכי האמורי נוסדו על ההנחה המגושמה שהחיים הם מילוי חפץ, לא מילוי חובה. לפי התרבות האמורית, המערבית, התרבות החילונית, גם היום, אומרת לנו, חובה, שליחות, עזוב אותך, מילוי חפץ, תמלא את מה שאתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה, תזרום. יש גמרא מסכת סנהדרין שמתארת לנו איך בנות מואב גרמו לעם ישראל לחטוא בזנות. יש תיאור כזה מבהיל, איך שבנות מואב בנו קלעים גדולים, בנו אוהלים. מחוץ לאוהל ישבה אישה זקנה מואביה, מכרה כלים, כלים זה בגדים. הגיע בחור ישראלי, תמים ונחמד, כמה עולה השרוואל הזה? אמר לו, $100. $100, זה מאוד יקר. בתוך הקלעים, בתוך האוהל, ישבה בחורה מואביה מופקרת, פרוצה. היא מכרה אותם בגדים בזיל הזו. אומר הבחור, בכמה השרוואל הזה עולה? היא אומרת לו, $1. הכל בדולר, איזה יופי, זיל הזול. אומרת לו אותה בחורה מואביה, שב ברור לך, שב פה, תבחר לך בגדים. ואז הבחור שכזה יושב, בוחר בגדים, ולאט לאט הראש שלו חושב על אותה בחורה מואביה מופקרת, וצרצרים של יין היו שם, אומרת הגמרא, הוא שתה יין, והיה מותר עוד לשתות יין של גויים, כך אומרת הגמרא, ואז פתאום אומר לאותה מואביה צעירה, הישמעי לי, בואי נעבור עבירה, שם ישמרנו. אומרת אותה מואביה, אין בעיה. מוציאה יראתה מתוך חיקה, מוציאה פסלון קטן, ואומרת לו, תשתחווה לפסל הזה, ואז נעשה מה שאתה רוצה. אומר לה יהודי, אומר לה יהודי, סליחה, אני יהודי, אסור לי. אומרת לו מואביה, ואת, מה אכפת לך? מה אכפת לך? תעשה מה שאתה רוצה. זה התרבות המערבית, האמורית, שאומרת, מילים גדולות, שליחות, חובה, חובה, מילוי, ייעוד. עזוב אותך מהשטויות האלה, תזרום. תעשה מה שאתה רוצה, מה אכפת לך? זה הפוך לחלוטין מאמונת ישראל, שמדברת על שמות, על שליחות, על חובה. לפני הכל יש לי חובה. האם אני ממלא אותה? כן או לא. זה, אפשר לומר, ההתחלה של יצירת עם ישראל, של ספר שמות. יש לנו ייעוד, לא שם אחד, אלא שמות בלשון רבים. יש לי שם, יש לך שם, יש לך שם, יש לך שם משלו. יש חובה, ואותה צריכים למלא. זה מתחבר לדברים שאמר הגאון מבין. זה הובא בשמו, הובא בספר כל התור. ספר כל התור מיוחס לתלמידו של הגר"א, רבי הלל משיקלוב. אם כי באקדמיה תורכים להוכיח שזה לא רבי הלל משיקלוב, זה הבן שלו, זה הנכד שלו, זה הסבתא שלו. כדאי לעיין בספרו של שוחט. יש לו ספר שעוסק בגר"א, יצא לאחרונה, בפרק שביעי שם, עוסק בסוגיה של כל התור. הרבה רעיונות מכל התור מופיעים בעוד כתבים של הגר"א, והגר"א, מובא שם משם הגר"א, שהוא בכל יום היה בוכה עם דמעות. אומר לתלמידיו, חבר'ה, תעלו לארץ ישראל. עומד לבוא אסון נורא והיום על עם ישראל, לפני כ-200 שנה הוא אמר את זה. עומד לבוא שואה, לא אומר שואה, אומר אסון על עם ישראל, עלו מהר לארץ ישראל. ואז הוא היה מצטט מספר יואל פרק ג'. ושם נאמר שביום ההוא יהפך החושך, השמש יהפך לחושך והירח יהפך לדם, יהיה אסון קטסטרופלי, ולכן עלו מהר לארץ ישראל, כי מי ימלט, מי ינצל מהשואה הזאת? כל אשר יקרא בשם השם, הוא ימלט, כי בהר ציון ובירושלים תהיה פליטה. כל מי שיקרא בשם השם, הוא ינצל מהשואה. ולכאורה, יש הרבה אנשים, צדיקים, שקראו בשם השם ונספו בשואה. אלא, מה זה שם אמרנו? שם זה שליחות, ייעוד, מגמה, תכלית. מי שקורא בשם השם, הכוונה, מי שיודע מה המגמה האלוקית, מה השליחות, מה התכלית של השם בעולם, לאן השם מכוון את עם ישראל, מי שיודע את זה, אז הוא יודע שהשם רוצה להשיב שכינתו לציון, והוא רוצה שעם ישראל ישוב לארץ ישראל. יהודי כזה שקורא בשם השם, שיודע מה המגמה של השם בעולם, מה הוא עושה, עולה לארץ ישראל, הוא ימלא, כי בהר ציון ובירושלים תהיה פליטה. זו הכוונה, מי שיקרא בשם השם. וכאן אנחנו מגיעים, גם בתוך הפרשה, לסוגיה מאוד מרכזית, מאוד חשובה, שמשה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא, מה השם שלך? מה אני אומר עליהם? השם אומר לו שהשם שלו זה, אהיה אשר אהיה, נכון? זה השם של הקדוש ברוך הוא, אהיה אשר אהיה. מה זה אהיה אשר אהיה? הרבה קולמוסים השתברו על השם הזה כדאי לעיין בספר מורה נבוכים, חלק א', פרק סמך ג', בספר הכוזרי, מאמר רביעי, סעיף ג', יש גם פירוש הנזיר על הכוזרי, עמוד כ"ל, ובמהר"ל, בקבורות השם, פרק כ"ה. אתם דנים באריכות, יש הרבה מקורות ל"יהיה אשר יהיה". אנחנו נלך היום בדרכו של הרב שמשון רפאי הירש. יש לו פירוש על התורה נפלא, מומלץ לכל נער ונערה, באמת פירוש מאוד יפה, מאוד ברור. הרב שמשון רפאל איש, כידוע לכם, היה רב בפרנקפורט, בגרמניה. הרב פוק כותב עליו, באיגרת קוף מ"ד, שהוא היה גדול הדעה נזיר אלוקים. גדול הדעה נזיר אלוקים. אם כי הרב פוק חלק על הרש"ר הירש בהרבה דברים, שתי הפסקאות הראשונות באורות, נהוג לומר שהן נגד הרש"ר הירש, כשהרב קלישר כתב לרש"ר הירש, בואו תעלה לארץ ישראל, בואו נקים תנועה של עם ששב לארץ ישראל, כתב לו הרש"ר הירש, מה שכבודו חושב למצווה גדולה, אני חושב לעבירה לא מעט, לעבירה לא קטנה. והרש"ר הירש כתב על זה בספרו איגרות צפון, איגרת את זין, נגד העלייה לארץ ישראל, כרגע צריכים להיות בגלות, זה המקום שלנו, כך לשיטתו. הוא גם הפריד את הקהילות בפרנקפורט מהרפורמים, והרב קוק כותב על זה איגרת באורות, איגרת מאוד חריפה. אבל בוא נשכח שהוא היה איש קדוש מאוד, כמו שאמרנו, גדול הדעה, נזיר אלוקים המרומם. כך הרב כותב עליו. אז בואו נראה מה כותב הרש"ר הירש במקור 6, בפירושו לשמות, זה טעות, זה לא בראשית, זה ספר שמות בפרשה שלנו. המחשבה הלא יהודית, יש דף פה בשולחן, מחילה. המחשבה הלא יהודית מכירה את השם לכל היותר כסיבת קיומו הפיזי של העולם מאז היברו. זאת אומרת, הפילוסופים, נתחיל מהפילוסופים היוונים בעיקר, הם הגיעו להבנה שיש סיבה ראשונה. יש איזה כוח עליון, נקרא לו אלוהים, שהוא ברא את העולם והלך. עזב אלוהים את הארץ. ברא את העולם והלך להכין לו כוס קפה, מאז לא שמענו ממנו. זה נקרא דאיזם. דאיזם, הכוונה, יש אלוהים שברא את העולם וגמרנו. אריסטו קרא לזה הסיבה הצורנית. מי שיצר את העולם והלך. אז המחשבה הלא יהודית מכירה את השם לכל היותר כסיבת קיומו הפיזי של העולם מאז היברו. הוא ברא את העולם וזהו. ואז במקום שמתעלה המחשבה מראיית האלוהים כחלק מן העולם אימננציה, ראייה שכמוה ככפירה, כבר נסביר את זה, להכרה בקיום ממשי מחוץ לעולם, טרנסצנדנציה, עדיין מגבילים את פועל השם בעבר. יש שתי גישות מרכזיות לגבי ההבנה הפילוסופית, אפשר להגיד, של אלוהים. יש הבנה אימננטית, זה שפינוזה. ברוך שפינוזה, הפילוסוף היהודי הגדול, שהקהילה היהודית החרים אותו באמסטרדם למזלנו, והרב כותב עליו במאמר דעת אלוהים, שלמזלנו הטוב הוא כתב את כל ספריו בלטינית, אז אף אחד לא הבין אותו, חוץ מ... מי שידע לטינית, ולא היו הרבה יהודים כאלה שידעו לטינית, אז הוא דיבר על אימננטיות. א', הוא התחיל את ביקורת המקרא, בספרו מאמר תיאולוגי-מדיני, והוא חיבר ספר פילוסופי חשוב מאוד, קשה מאוד, ספר גאוני, שנקרא אתיקה, או תורת המידות, שבו הוא כותב שהוא הולך לדבר על אלוהים כמו שמדבר על שטחים, קווים ומשולשים. יש פה דפים בהתחלה. והוא מדבר על אלוהים כאילו זה איזה משהו גיאומטרי. כל הספר מורכב מאקסיומות. משפט א', אלוהים הוא כזה וכזה וכזה. מופת, מופת זה הוכחה. בסוף יש, מה יש בגיאומטריה בסוף? משל, מה שצריך להוכיח. משפט ב', ככה וככה, הוכחה, משל. זה ספר גיאומטרי על אלוהים. והוא טוען, זה משפט לטיני מאוד ידוע, הוא טוען שדאוס סיבה נטורה. אלוהים או הטבע. זאת אומרת, מה זה אלוהים לפי שפינוזה? אפשר שנזכיר אותו, אבל זה קשור לפסקה של הרש"ר הירש, שאלוהים בעצם זה לא משהו חיצוני לעולם, אלא משהו, זה העולם. אלוהים זה סך כל האנשים, החיות, המחשבות, הרגשות, השולחנות, הכיסאות, הצמחים, הכל 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 ביחד, זה אלוהים. זאת אומרת, שאני זה אלוהים, השולחן זה אלוהים, הספר זה אלוהים, כולכם זה אלוהים, כולנו זה אלוהים. זה נקרא בתורה, מה זה נקרא? עבודה זרה. זה עבודה זרה. כי לומר שאני אלוהים זה נורא נחמד, אני אגיד לך סוד, זה לא נכון, אני לא אלוהים. וגם אתה לא אלוהים. יש לי אולי אלוקות, אלוקות זה לא אלוהים. אלוקים מחיה אותי, מהווה אותי, אבל אין בי חתיכת אלוהים. אין פה, אני זה בן אדם בשר ודם. הקדוש ברוך הוא מחיה אותי, מהווה אותי, אבל אני לא אלוהים. הרב כותב במאמר דעת אלוהים, שהגישה השפינוזיסטית היא אחדות רפודה באלילות. כלפי חוץ זה אחדות, איזה יופי, הכל אחד. בתוכו זה אלילות, זה עבודה זרה, זה הכל. זה מאוד מרשים, ספר קשה מאוד. אנשים באוניברסיטה שוברים את המוח ואת הראש על הספר הזה. ספר מאוד מסובך. בשורה התחתונה זה עבודה זרה. יש פרופסור מאוד חשוב, יהודי, ירא שמיים, אבל הוא טוען, בעקבות פסקה של הרב הנזיר באיזה יומן, הוא טוען שהרב קוק היה שפינוזיסט, היה פנתאיסט, פנתאיסט הכוונה הכל אלוהות, היה אלילי. זה כמובן שזה מופרך מכל וכל, הרב קוק יצא נגד שפינוזה, נגד האלילות, הוא גילה את הגרעין הטוב, כמו שהרב קוק מגלה את הגרעין הטוב בכל דעה. אבל הוא לא היה פנתאיסט, הוא לא אמר שהכל אלוהים, חס ושלום. אז זו הגישה האימננטית, אלוהים זה חלק, אלוהים זה העולם. בסדר? לעומת זאת, יש גישה טרנסנדנטית, שאומרת שאלוהים זה מחוץ לעולם. וזו הגישה שאמרנו מקודם. איזה כוח עליון, ברא את העולם והלך. זו הגישה טרנסנדנטית, שהיא בחוץ, היא חיצונית. שתי גישות. אבל שתי גישות האלה, גם הגישה האימננטית, השפינוזיסטית, שאומרת הכל אלוהים, וגם הגישה הטרנסדנטית, אומרים שאלוהים פעל בעבר וגמרנו. הם מקבילים את השם לעבר. דרך אגב, לגבי הפנתאיזם שאמרנו ששפינוזה אומר שהכל זה אלוהים, אז נזכיר רק מקרה, שאר סודה מזכיר אותו הרבה פעמים, רב בלונדון, לונדריש, בשם רבי דוד ניטו, תלמיד חכם שחיבר את ספר הכוזרי השני, להשיג בחנות המובחרות, קצת קשה להשיג אותו, ספר נפלא שמראה את אמיתותה של תורה שבעל פה, רבי דוד ניטו, כוזרי שני. הוא בדרשה שלו אמר שאלוהים זה הטבע. מיד כל היהודים שם, כדרכם בקודש, יש סיבה לבלגן, בלגן, קדימה, רצו להחרים אותו ולנדות אותו, ושלחו מכתב לרבי צבי, אשכנזי, הלא הוא החכם צבי, אביו של היעבץ, רבי יעקב עמדין. ואמרו לו, תראה, רבי דוד ניטו הוא פנתאיסט, הוא אמר שאלוהים זה הטבע. ובתשובה חשובה של רבי, של החכם צבי, בשוט חכם צבי, הוא מברר, ואחרי שהוא ברר טוב טוב את העניין, הוא אומר להם, חבר'ה, תירגעו, אין סיבה למסיבה. רבי דוד ניטו רצה לומר שאלוהים הוא בטבע, מהווה ומחיה את הטבע, הוא גם מחוץ לטבע. יש גימטריה, אלוהים בגימטריה, הטבע. 86. אז כמו שכתוב בזוהר, אלוהים ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. הוא גם אימננטי למציאות והוא מהווה את המציאות והוא גם חיצוני למציאות. אז להבדיל לשפינוזה, להבדיל, שהוא אמר שאלוהים הוא רק המציאות וזהו, סטו, אין מעבר לזה. בכל אופן, הם מקבילים את השם לעבר. אני ממשיך במקור 6 בשורה הרביעית. ברגע אחד ויחיד בהיסטוריה, עמד השם בקשר עם העולם. היה זה הרגע בו עבר העולם מן הכוח. מה זה הכוח? יכולת השם או רצון השם, אל הפועל, אל הקיום ממשי. מאז, לפי השקפה זו, מאז שאלוהים ברא את העולם, נחתם פועלו של השם, נחתם העולם, נסגר ונגמר העסק. הכל, אף העתיד המאוחד ביותר, אינו אלא תוצאה הכרחית, הנובעת מן הסדר הכללי שהוטבע בעולם בעת היווסדו, מאז היווסדו. זה מה שנקרא בפילוסופיה בשם דטרמיניזם. זאת אומרת, אין רצון ואין בחירה ואף אחד לא ישנה שום דבר, אלא אלוהים ברא את העולם לפני איקס שנים, יש חוקים במציאות וגמרנו. ואין לי אפשרות לבחור. העובדה שאני עכשיו מרים את היד, זה לא כי אני בחרתי להרים את היד. מה פתאום? יש חוקי טבע שאיכשהו אילצו אותי בשורה התחתונה להרים את היד. אין בחירה חופשית לאדם. אין רצון לאף אחד, אי אפשר לשנות שום דבר, זה דטרמיניזם, ושפינוזה מעריך בספרו, תורת המידות, האתיקה, להוכיח ומפתים שאין בחירה חופשית ואין רצון ואין שום דבר. מובן עד פה? למרות שאתם קצת עמוקים, אבל זה מובן. אני מדלג על הפסקה הבאה, וזה בעצם, סוף הפסקה הבאה, אהיה, אהיה, הנני רוצה, זה השם, אהיה אשר אהיה. כנגד רעיון תעתועים זה, כנגד הכפירה בחירות האל והאדם, מתקומם הקדוש ברוך הוא, מתקומם אהיה אשר אהיה, ומקעקעו עד היסוד, ומעמיד אמת לעומתו. כנגד הגישה שאומרת אלוהים ברא את העולם והלך, כנגד הגישה שאומרת אלוהים הוא העולם עצמו, כנגד הגישה שאומרת שאין בחירה ואין רצון הקדוש ברוך הוא, כנגד זה יש גישה אחרת לגמרי, אמונת ישראל, אל הקובע את העתיד בחירות, הוא יכול לשנות את העתיד, ואיתו האדם שעתידו בידו כבן חורין. מילים אלה, אהיה אשר אהיה, שוברות אזיקי אדם, בהם נאסר בידי כל כוח זר, זוקפות אותו ומעמידות אותו לרשות השם כבן חורין, למען ייבנה העתיד כשותף להשם. אהיה אשר אהיה, אומר הקדוש ברוך הוא, דע לך, אני הקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אני הקדוש ברוך הוא, אני מהווה את העולם, ואני יהווה את העולם, ואני עושה מה שאני רוצה, יש לי רצון. מה זה? איזה ברוך שם?
כי זה נשמע שאין מה שקדוש ברוך הוא
עושה. רגע. זאת אומרת, כל מה קדוש ברוך הוא אומר, יש לי, קדוש ברוך הוא, יש בחירה חופשית, אני עושה מה שאני רוצה. אני יכול לשנות את העתיד, אני יכול לעשות הכל, 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 הכל. וגם לאדם יש בחירה חופשית. והרב מבאר באורות הקודש, ככל שאדם יותר דבק בקדוש ברוך הוא, יש לו יותר בחירה חופשית, יותר יכולת להשפיע על המציאות. אדם שדבק בהשם יכול לשנות הכל. בפנימיות התורה, שם אהיה, הוא נמצא בגילוי האלוקי הכי גבוה, שנקרא כתר. כתר זה הגילוי האלוקי, האלוקי לאלה ולאלה, הכי הכי מרומם ונישא. כתר. בכתר נמצא שם אהיה, ובכתר נמצא מה שנקרא הרצון. הרצון האלוקי. ואם נוריד את זה אלינו קצת, אם אפשר, שמה הכתר של האדם? מה הייחודיות של האדם? הרצון. הרצון. כי לאכול ולשתות, לאכול סטייק עם צ'יפס, גם הפרה עושה, במובן שלה, אוכלת קש עם מים. אבל הייחודיות שלנו זה הרצון. זה הכתר שלנו. זה הדבר הנפלא. שהאדם עומד לכעוס. מישהו חתך אותי בכביש. ואני מת, לא יודע מה לעשות לו. אז אני נזכר, רגע, אני לא פרה, ואני לא חתול, אני בן אדם. יש לי רצון, ואז אני משנה את עצמי, ואני עובד, אני לא כועס. זה דבר נפלא. זה הכתר של האדם. היכולת הזאת לשנות את עצמי, לשנות את העתיד. זה דבר נפלא. אז אם נסכם את מה שראינו היום, כמה פרשה היא רלוונטית. א', כל הספר, שם הספר, ספר שמות, אומר שלכל אחד מאיתנו יש שם, יש מטרה, יש שליחות. יש פסקה נפלאה של הרב קוק באורות הקודש, שנקראת עצמיות וגאולה מחיבות הקבר. התחלנו בחיבות הקבר. והרב כותב שם קביעה מבהילה. הוא אומר שם שכל החולשות הגופניות והרוחניות, הכל, 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 הכל נובע מחיסרון הערה של הנשמה העצמית, או בעברית צחה, מהעובדה שאני לא נאמן לנשמה שלי, לשליחות שלי. אדם למשל היה צריך להיות רופא, והוא נהיה רב. ויש לו חולאים, והוא סובל, יש לו חולאים גופניים וחולאים רוחניים. למה יש לו כאלה חולאים, כותב הרב? כי הייתה לו מטרה להיות רופא. זה השליחות שלו, זה המטרה שלו, זה השם שלו. זו הנשמה שלו, הוא לא נאמן לזה. עוד מקרה אחר, מקרה הפוך, אדם נהיה רופא, אבל צריך להיות רב. והרופא הזה חולה כל היום. למה הרופא חולה כל היום? כי הייתה לו נשמה, יש לו נשמה, יש לו שם, יש לו שליחות, והוא לא נאמן לשליחות הזאת. ואב כותב אחרי זה, שזה חיבוט הקבר. זה חיבוט הקבר, המציאות החיצונית. למה הרב הזה נהיה רופא? למה הרופא נהיה רב? כי יש לו אמא פולניה, שאמרה לו, מה רב? אתה תהיה רב, לך תהיה רופא. או גם הפוך. אז הוא שמע לאמא שלו ולא שמע לנשמה שלו. הוא לא שמע לשם שלו. הוא שמע למישהו חיצוני לו. וזה נקרא חיבוט הקבר. שהגוף החיצוני, משהו חיצוני, מכה בו. וזה לא הוא. זה נקרא חיבוט הקבר. פסקה, באות הקודש חלק ג' עמוד קוף למד זין. פסקה נפלאה. וגם אחרי זה פסקה קוף למד ת'. הרב ממשיך עם הדבר הזה ואומר שהעולם הרוחני בונה כל אחד ואחד לעצמו בקרבו. אדם צריך לבנות את העולם שלו. נכון, צריכים להקשיב לאמא ולאבא, לסבא ולסבתא, לדוד ולדודה, לחבר ולחבר. אבל אבל כותב הרב, כל תכונת ההקשבה, למה אני מקשיב להם? אינה כי אם הכשרה לבניין הנצחי העצמי של היחיד, זה בשבילי. אני אקח מה שאומרים לי, מה שטוב לי אני אקח, מה שלא טוב לי אני אזרוק, מה שמתאים לי. כל מרכז התורה הוא הפסוק של שמו הפרטי. כל המרכז של התורה בשבילך זה השם שלך. מה אתה אומרת לך? מה השליחות שלך בעולם? עסקה נפלאה, יש לה המשך, לא נדון בה כרגע. אבל זה המטרה, השם שלך. מה חובתי בעולמי? לפני מילוי החפץ, לפני מה שבא לי, לפני מה שאני רוצה, קודם כל חובה. יש לי חובה בעולם. ואחרי זה ראינו את גילוי שם השם, יהיה אשר יהיה, שאומר הקדוש ברוך הוא, חבר'ה, אני פה, אני מקיים את העולם, אני משגיח עליכם, יש לי בחירה חופשית, יש לי רצון, אני רוצה לגאול את עם ישראל, ואני עושה מה שאני רוצה, אני יכול לשנות את העתיד, אני עושה הכל. וגם אתם, הקדוש ברוך הוא, מי שידבק בי, יש לו בחירה חופשית, ואפשרות לשנות את כל המציאות כולה. תודה רבה לכם, ושבת שלום.